שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה טו דה קלאוד, ואנחנו ממשיכים ככה בסדרה עם יבגני, התלהבנו, היה טוב, קיבלנו פידבקים טובים וממשיכים קדימה. אבי, מה קורה?
הכל טוב, מה העניינים?
בסדר גמור, יבגני?
אהלן.
הכל אותו דבר, נכון? לא השתנה כלום. יאללה אבי, הבמה שלך אבי.
אז היום אנחנו הולכים לדבר על אוטוסקיילינג בקוברנטיס, זה קצת שונה מאיך שאוטוסקייל עובד בדרך כלל, אנחנו תכף נבין למה. אז בואו נתקיל את יבגני. יבגני, איך עובד האוטוסקיילינג בקוברנטיס?
איך עובד האוטוסקיילינג? אז בואו נבין קודם מה זה האוטוסקיילינג באופן כללי בקוברנטיס. אז כשבקוברנטיס אתה מריץ איזושהי אפליקציה, בדרך כלל היא רצה בתוך קונטיינר של דוקר, והקונטיינר הזה מן הסתם צריך לרוץ על איזשהו שרת שהוא חבר בקוברנטיס. בדרך כלל השרתים קוראים נוד, לאפליקציות האלה, לדוקרים האלה קוראים פוד. אז יש כמה רמות של אוטוסקיילינג בקוברנטיס. יש את הרמה של פוד אוטוסקיילינג, שזה בעצם ברגע שהאפליקציה מקבלת הרבה בקשות, ויש איזשהו משהו שמגדיל את כמות הפודים, אוקיי? או מקטין. ויש את הנושא של השרתים, אז כשצריך יותר שרתים בשביל לשים יותר פודים עליהם, צריך להגדיל את כמות הנודים או להקטין. ומן הסתם בענן אפשר להקטין ולהגדיל את השרתים כמה שאתה רוצה, ב-on premise קצת יותר בעייתי, אבל אנחנו מדברים רק על ענן פה. אז בכל מקרה, עוד נקודה אחת קטנה, זה יש נושא שנקרא scheduling, שזה בעצם אומר, יש לי פוד, אבל אני צריך לדעת לגביו איזשהו סדר גודל של מה הגודל שלו, כמה בעצם זיכרון הוא צריך, כמה CPU צריך, ואז אני אוכל למצוא שרת שיש שם מקום פנוי בשביל שאני אוכל לשים את זה שם. אז גם בנושא של scheduling צריך לדבר שם על איך מגדירים את זה ומה האופציות. ויש כמה וכמה תוכנות שמאפשרות לעשות גם את ה-node auto-scaling וגם לשנות את הגדלים של האפליקציות לפי איך שהן מתנהגות בפועל.
אוקיי. עכשיו, הנה משהו שאני נגיד המון פעמים מתקשה בו. אני נגיד צריך להגביר...
קשה אבי, אני לא, צריך להקליט מחדש.
הפתרון שלי הוא מאוד אגרסיבי, אבל לפני שאני אספר אותו, נשמע על הפתרון של יבגני. כתבנו עכשיו קוד, באו מפתחים, עשו קוד מעולה, אפס פאגים, וצריך עכשיו לעלות את זה לקלאסטר. איך אני יודע מה אני מגדיר, מה הלימיטים, או כמה אני שם?
כן, אז בדרך כלל זה בדיוק הנקודה פה. אז אתה יכול פשוט לא לשים בפודים, יש נושא שנקרא resource, request ולימיט. request זה כמה אני מבקש, זה בשביל הסקייג'לר כדי שהוא ידע איפה לשים אותי, איפה יש מספיק מקום פנוי, ולימיט זה אם אני עובר את הגבול הזה, אז בבקשה תהרוג אותי, אוקיי? או תעשה לי throttling, זאת אומרת אל תיתן לי יותר מנגיד CPU אחד, או אל תיתן לי, אם אתה, אני יכול להגדיר לך ש... אני אפליקציה שרוצה נגיד 4 ג'יגה זיכרון, אם אני פתאום מנסה לחצות את 4 ג'יגה זיכרון, אז בדרך כלל הקרנל יהרוג את האפליקציה עם out of memory, אוקיי? אז מה שאתה אומר זה, רגע, אני לא יודע מה הלימיט. אז מה שעושים בדרך כלל זה פשוט לא שמים לימיט, וגם לא שמים request, שזה אומר, בתכלס שהאפליקציה שלך יכולה ליפול על איזה שרת שאין שם אפילו מקום, אוקיי? אז אתה יכול לעשות את זה, ופשוט להסתכל על האפליקציה, אז יש לך מערכת ניטור, ובמערכת ניטור אתה תראה כמה CPU היא משתמשת, כמה זיכרון היא דורשת, המערכת ניטור מראה לך את כל הפרטים האלה, ולפי זה אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו להגדיר לה הגדרות, אז אתה עושה את זה בעצם אחרי שהרסת את האפליקציה. אם יש לך מאות אפליקציות כאלה ולא בא לך להתעסק, או אתה לא סומך על המפתחים שהם יעשו את זה לבד, יש משהו שנקרא Vertical Pod Autoscaler, שרבים לא מכירים אותו, וה-Vertical Pod Autoscaler מסתכל על המוניטורינג ומגדיר את ה-Resource Limits ו-Request בעצמו. אוקיי? אז אתה יכול, יש לך כזה פטיש לכל המסמרים, אתה יכול לשים את זה. הרבה אנשים לא סומכים עליו, כן סומכים עליו, זה כבר דעה אישית.
אוקיי, מגדיר. עכשיו, נגיד...
אז רגע, איך אתה אבי, או שאתה רוצה להמשיך רגע בשאלות?
אני האמת, אני... קודם כל, אני חושב שזה יכול להיות חלק מהתהליך CI, שאתה מרים את זה על איזה קלאסטר שאין בו טראפיק באמת, אז אתה מעמיס עליו כדי לראות מה הגבולות גזרה שלו, מאיפה הוא, איפה הוא נע, בכמה CPU וכמה memory, וזה שהאפליקציה רוצה 4 CPU, לא אומר שהיא צריכה 4 CPU, יכול להיות שהיא תעבוד נהדר גם עם 2 CPU. זה הכל עניין של לנדות הזמן לתגובה ואיך האפליקציה מתנהגת. אבל הפתרון שיבגני ציין של לא לשים לימיטים ולראות איך האפליקציה מתנהגת, זה גם מה שאני עושה. הבעיה היא כשאתה עושה את זה בקלאסטר שהוא פרודקשן, זה יכול ליצור קצת בלגן במערכת. כי פתאום יש לנו, תחשוב שאתה ממרות סוסים, אבל יש לך פתאום סוס שרץ לבד, יכול לעשות מה שבא לו. יכול להיכנס בסוסים אחרים, יכול לרוץ אחורה, יכול לעשות מה שבא לו, כי אין שום דבר שמכוון אותו, אין שום דבר שמגביל אותו. זה די עובד. זה בסך הכל די עובד. אני לא יודע איך הוורטיקל פרודוטוס כאלה מתנהג עם memory leak, או עם פתאום התקפה DDoS כלשהי, אם הוא פשוט מקצה לך יותר משאבים והורג את כל הקלאסטר.
אז מה שהוא עושה, הוא לומד לאורך זמן את הפאטרן של כמה זיכרון הפודים משתמשים בו, ולפי זה הוא קובע, לפעמים הוא משנה קצת יותר, קצת פחות, אבל הוא לוקח משהו שנקרא moving average, מי שמכיר את זה אולי מהתחום הפיננסי, שזה בעצם הממוצע הרץ לאורך תקופה, ואז זה בעצם, אם יש איזה פיק למעלה או למטה, הוא מתעלם ממנו פלוס מינוס. דבר נוסף אני חושב שכדאי להגיד לגבי הפוד אוטוסקיילינג, זה הנושא של כמות הפודים. אז בקוברנטיס כשמדברים בדרך כלל על אפליקציות, מדברים על כמה פודים שהם אותה אפליקציה ומקבלים תעבורה לכל אחד מהפודים, ובדרך כלל מחלקים את זה, בדרך כלל יש איזשהו ישות שקוראים לה רפליקה סט, שהיא כוללת את כמות הפודים, זאת אומרת הרפליקה סט יכולה לכלול שתי פודים, או יותר או פחות, ויש מישהו שמגדיל ומקטין את הכמות של הפודים. לדבר הזה הרבה, אז זה קצת יותר פופולרי והרבה יותר אנשים מכירים את זה, זה נקרא הוריזונטל פוד אוטוסקיילר. דיברנו קודם על הוורטיקל, זה ההוריזונטל. אז הוא מגדיל את הכמות של הפודים. וכמובן כשאתה מגדיל את הכמות, בגלל סיבות לגיטימיות, כי נגיד יותר טראפיק, אז אתה גם צריך להגדיל את כמות השרתים, כי אם אין לך מספיק מקום בשרתים, אז אין לך לאן להגדיל את הפודים. אותו דבר קורה אם נגיד אתה עושה deployment, ואתה עושה את השיטה של green-blue deployment, זאת אומרת, יש לך נגיד 10 פודים רצים, אתה רוצה להחליף אותם בגרסה חדשה, אז אתה מריץ עוד 10 פודים חדשים, ואתה מוריד את הישנים אחרי שהחדשים רצים כולם. אם אתה הולך על האסטרטגיה הזאת, אגב יש כמה אסטרטגיות שאפשר לבחור, אם אתה הולך על האסטרטגיה הזאת ואין לך מקום, צריך להגדיל את כמות הנודים. אז הזכרנו את הוורטיקל, הזכרנו את ההוריזונטל פוד אוטוסקיילרים, יש משהו שנקרא קלאסטר אוטוסקיילר שהוא מגדיל את כמות הנודים. אז לכל אחד מהם יש אפליקציה אחרת עם קונפיגורציה שונה, וכל אחד מהם צריך להכיר אותה ולדעת איך היא מתנהגת.
וכשדיברנו בפרק הקודם על API endpoints וקוברנטיס שמשתנים, אז בפוטנציאל זה, המוצרים האלה שדיברנו עליהם יכולים להיות API שמשתנים. אני רק אציין מבחינת הפלור, ריסורס מסוים אומר אני צריך עוד פוד, אז הוא אומר אני צריך עוד פוד, ואז הקלאסטר מנסה להבין אם יש לו איפה למקם את הפוד, אם אין לו איפה למקם את הפוד כי כל הנודים בשימוש, כל השרתים דפוסים, אז הוא ילך לענן ויגיד לו תוסיף לי אינסטנס, כמה דקות אחרי האינסטנס עולה נרשם, והפוד נכנס לשם. משהו אגב, שאם אני אגיד, תשומע את הפרק, משהו שהרבה אנשים היו שואלים, אבל רגע, מה המקסימום? כמה נודים אני יכול להגיע?
אז כמובן בענן יש לנו כמות בלתי מוגבלת של שרתים, אז כמה שאתה יכול לשלם עם הכרטיס אשראי, ככה אתה יכול לקבל.
לא, אני התכוונתי להגיד
שאתה נוד מוגבל. אני רציני, אני רציני. עכשיו, ברמה פרקטית, בקוברנטיס, עם המאסטרים, עם הקונטרול פליין, השרתי מאסטר של קוברנטיס, הם חזקים, גדולים, עם הרבה זיכרון וקונפיגורציה נכונה והכל, אתה יכול להגיע לכמה אלפי נודים, 4,000, 5,000, 10,000, זה אפשרי. צריך לזכור שכל נוד כזה יכול להחזיק עליו יותר נגיד, יכול להחזיק עד 100 פודים או יותר, תלוי אם אתה משנה את הקונפיגורציה, כי יש לימיט על 100 בדיפולט. זאת אומרת, אתה יכול להגיע לקלאסטר של, נגיד, לא מזמן הייתה כתבה של פייפל, 4,000 נודים ו-200,000 פודים. אבל אתה תצטרך לשנות הרבה מאוד פיינטיונינג בדאטאבייס של המאסטרים בקוברנטיס, כי הדברים מפסיקים לעבוד שם קצת, וצריך ממש ללכת ולעשות performance tuning ברמה של הקוד של הדאטאבייס, כי זה גדלים שלא כל אחד צריך, או לא כל אחד מגיע לשם.
אני התכוונתי להגיד שלנאוטגרופ יש פשוט מספר מקסימלי שאתה מגדיר אותו, אז זה לא עלה לך לאלפי נאוטים, אתה יכול להגדיר מקסימום 10, וזה הגיע עד 10.
כן, אז בוא רק נגיד כמה מילים. ה-Vertical Pod Autoscaler מסתכל על ניטור, מסתכל על כמה ריסורסים בפועל, ולפי זה הוא מחליט. ה-Horizontal Pod Autoscaler מסתכל על ניטור, ולפי הניטור של הטראפיק נגיד, או של ה-Queue Size או משהו כזה, הוא מגדיל ומקטין את כמות הפודים. הקלאסטר פוד אוטוסקיילר מסתכל על הדרישה לפודים חדשים, שהוא בעצם מסתכל על הדרישה לפודים חדשים במאסטר, ובדרך כלל הוא משנה, כמו שאתה אמרת אבי, את הנוד גרופ או את האוטוסקיילינג גרופ בקלאסטר, בענן, ואם האוטוסקיילינג גרופ בענן או בקונפיגורציה של הקלאסטר האוטוסקיילר כתוב לו שהמקסימום שרתים באוטוסקיילינג גרופ הזה זה 100, אז הוא לא יעלה מעל 100. אז מן הסתם כשאתה מגיע ללימיט, אם אתה לא יכול לעבור אותם, כי יש לך דברים שעוצרים אותך. ודבר אחד אחרון, ככה, לגבי כל הנושא של הריסורסים והלימיטים שהתחלנו ממנו, בסופו של דבר, כשאתה משתמש בענן בקוברנטיס, אתה משלם על השרתים שיש לך שם, זה הכסף, השרתים, הדיסקים, התעבורה. לא הפודים, כמות הפודים לא מעניינת, כי יש לך יותר, יש לך פחות, כל עוד לא שינית את כמות השרתים, אתה משלם אותו דבר. אבל כמו שרבים מהצופים יכולים להבין, אם אתה מגדיר את הריסורסים שלך לא נכון, נגיד יש לך משהו שמשתמש בשתי מגה זיכרון, אבל הגדרת לו שתי ג'יגה, אז הוא הולך ללכת ולמצוא לך שרתים של שתי ג'יגה, ולתפוס שם שתי ג'יגה של מקום, ואתה הולך לשלם על זה בסופו של דבר. אז חשוב מאוד, בכל הנושא של הריסורסים האלה, של הריסורסי קווסטס, לא להגזים, כי זה סתם עולה, כי זה סתם בזבוז, זה סתם עולה מלא כסף.
בהחלט. אוקיי. זה לשיחת הפינופס הבאה שלנו, אבי.
איך להתאים את ה... איך לחפש דלתות בין המצוי לרצוי.
כן.
בקלאסטר.
כן, ועוד שתיים.
יש איזה כלים.
מעולה. אז עוד משהו שאתה רוצה לשאול או להוסיף, אבי יבגני?
אני חושב שכדאי לקרוא על זה לעומק. פשוט המון שמות, כולם נשמעים אותו דבר, זה נשמע כאילו כולם עושים אותו דבר. כן חשוב להבין אותם, כן חשוב לדעת איך זה עובד, ומי שקיבל סחרחורת בכמות המושגים, קוברנטיס היו לשירותו, פשוט לעבור ולקרוא על החומר.
תקלו את הפרק עוד פעם.
אולי...
זה גם אופציה.
אולי נעשה גם סדרה של מושגי יסוד, נראה, נחשוב על הנושא הזה. טוב חברים, אז זה הפרק השני שלנו, אני אבגני, מקווה שאנחנו נגנוב ממך עוד יותר זמן, היה ממש כיף ולמדנו. תודה רבה. ביי ביי לכולם.
להתראות.
ביי.
להתראות.